משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדל"ן, משקיעים חכם, מבית All In. אז הבטחנו וקיימנו, היום אנחנו עם פודקאסט המשך לגבי תמהילים של משכנתאות. דיברנו בעבר לגבי מה קורה בתקופה הזו שסביבת הריבית כל כך גבוהה וצריך לקחת משכנתה והיא נהייתה פתאום מאוד מאוד יקרה. מה עושים, איך מתמודדים עם זה, והיום אנחנו ממש ניכנס פנימה למיקרו ונדבר על התמילים, מה נכון לעשות, מה פחות נכון, איזה מסלול חשוב יותר נכון ללכת עליו בתקופה הזו, שזה מסלולים אחרים לגמרי מהמסלולים שהיו עד לפני שנה וחצי. האם במשכנתה קיימת כדאי לשנות מסלולים, כדאי לחשב מסלול מחדש? כל זה אנחנו נעשה ביחד עם סמנכלית חברת מימון ישיר למשכנתאות, נופיה חליבה, מה שלומך?
תודה רבה, כיף להיות כאן.
כיף שאת כאן. אז בעיניי הנושא מרתק, יש כאלה שממש נרתעים ממנו ונבלים ברגע שאומרים תמילים, מסלולים, זה נשמע להם משהו לא מהעולם הזה, אז אני חושבת שהיום דווקא אנחנו יכולות לפשט את הכל, ולהראות לכולם שהשד לא נורא כל כך, ובאמת לעשות סדר. מה כדאי לעשות? נחלק את זה לשניים, נתחיל באמת ממי שכבר יש לו משכנתה, ונעבור לאלה שלוקחים משכנתה. כל אחד, מה כדאי לו לעשות, ובסוף גם תתני טיפים מהידע הנרחב שלך בנושא, מה עשה ואל תעשה בתקופה הזאת של ריביות משתוללות.
100%. אז נתחיל בקיימות?
נתחיל בקיימות.
במשכנתאות קיימות?
כן, נתחיל בקיימות. מה עושים מי שכבר לקח משכנתה, בואי נגיד לפני שנתיים, שלוש, שנה וחצי, ועוד כשסביבת הריבית באמת הייתה אפסית, מה כדאי לו לעשות היום?
אז בואי נדבר ככה. נתחיל בזה שחלק מהאנשים לקחו לפני שנתיים, שלוש, חלק מהאנשים לקחו לפני 10 ו-8.
נכון.
שגם אז הייתה ריבית נמוכה, אבל עדיין לא נמוכה כמו לפני שנתיים או שלוש.
נכון.
אז נדבר על השנתיים ושלוש האחרונות, שבהם הפריים עמד על 1.6.
ימים יפים.
מה זה ימים יפים? שלדעתי, לא יודעת אם
כנראה לא יחזרו בקרוב.
ייקח הרבה מאוד זמן, כן. ואז סביבת הריבית הקבועה, שהיו נותנים על משכנתאות, הייתה משהו כמו בין 3 ל-4, אפילו ל-4.5%. היום זה נראה לנו, אז 4.5 היה מאוד יקר.
היום אנחנו אומרים איפה חותמים.
היום בדיוק, היום זה גבוה מאוד. ואז באמת אנשים נהגו לקחת, ובצדק, חלק ניכר מהמשכנתא בריבית קבועה, שהיא עמדה בדרך כלל על סביב, נגיד, לא יותר מ-4%. ואת השאר הם לקחו או בפריים או בריבית צמודה.
נכון, ונדגיש גם שבפריים הרבה פעמים המשכנתאות הם פריים מינוס, זאת אומרת כשהריבית הייתה 1.6, היה אפילו אפשר 0.9. לקבל פריים פחות 0.9, זאת אומרת בפועל הריבית השנתית הייתה 1.6 פחות 0.9, משמע 0.7% בשנה, שבאמת כסף יחסית חינם, היום בהחלט זה חינם.
נכון.
עכשיו, כדי לסבר את האוזן, גם חשוב מאוד להגיד לכולם, ריבית היום שאפשר לקבל בבנק, בפקם, שאתה סוגר לשנה, היא סדר גודל של 4, תלוי בסכום ששמים, אבל בין 4.5 ל-5%.
נכון, לפחות.
אז כל דבר תשבו לזה בעצם. לכמה אתם יכולים לקבל בבנק, בהשקעה חסרת סיכון נקרא לזה, לחלוטין, על הכסף שלכם.
זאת אומרת שאנחנו רוצים לבדוק, קודם כל תמיד נכון לבדוק, פעם בשנה, לבדוק הכל, אמרנו כללי עשה ואל תעשה בסוף, אז בואי נתחיל מזה, תמיד נכון פעם בשנה לעבור על כלל ההתחייבויות שלנו, הוד, כרטיס אשראי, עמלות, ציפורים, נכון. איזה, כולל משכנתה, כולל פנסיה, פיצויים, כל התיקים שלנו, פעם בשנה לפחות צריך לראות מה קורה, אנחנו היום מתמקדים במשכנתה, אז שווה לנו לבדוק, נכון. להישאר בפריים, לא להישאר בפריים, בקבועה, לא ללכת אוטומט, ריבית הייתה נמוכה, לא, זה בסדר, זה נכון לי, לא.
נכון.
כי יש כמה דברים. הדבר הראשון, ניקח דוגמה שמישהו שלקח ריבית קבועה ופריים. בסדר? אז הריבית הקבועה ב-99% מהמקרים לא כדאי לפרוע אותה, כמו שאמר דפנה, במקום אם אני משלמת בבנק 3.5% או 4% היום על המשכנתא שלי, אני יכולה לקבל יותר. אני יכולה לקבל 4.5-5%, אז גם אם קיבלתי 0.5% או 0.7% או אחוז יותר, כבר שווה לי
נכון,
לקבל אחוז על הכסף.
נכון, זה כסף שעשית נקי ליד.
כן, צריך להשתחרר מתפיסת הורינו שמשכנתא צריך לסיים, משכנתא צריך לסגור, לא.
שנים לקח לי להשתחרר מהתפיסה הזו, שנים, תקשיבי, כל...
העיקר שלא תהיה לי משכנתא, אבא שלי היה אומר. לסגור את המשכנתא.
משכנתא מבחינתי זה היה מילה לעניים. זה מי שאין לו כסף ויכולת בעצם לקנות בעצמו, לוקח הלוואה מהבנק, וזה היה מילה גסה, זה היה ממש מילת גנאי משכנתא מבחינתי. לקח לי המון זמן, לדעתי רק בגיל 32 הבנתי, שמשכנתא זה סוג של מתנה. מתנה שכסף שכן, צריך לנהל את זה, לדעת איך לעשות את זה, מה שאנחנו מדברות היום בדיוק.
נכון.
אבל לא צריך לסגור את זה בצורה, זאת הדרך שלנו, זה מינוף בעצם, ומינוף זו מתנה.
לגמרי, ואנחנו יכולים להרוויח מזה. יכולים להרוויח.
חד משמעית.
יכולים להרוויח מהמשכנתה, אם נדע בדיוק מה אנחנו, מה אנחנו נעשה, ולכן אנחנו כאן מנסות להסביר את הנושא הזה. אז ריבית קבועה בדרך כלל, לאור הנתונים שהיו, אז לא כדאי לצאת, כי היום הריבית הקבועה בבנק, בואו נדבר רק על הבנק, שזה ריבית יחסית נמוכה, היא 5% או סביב ה-5% ויותר. תלוי על כמה אחוז המימון אנחנו מדברים, אבל...
יותר, הקבועה...
הקבועה היא אפילו יותר.
יותר,
כן.
נכון? לדעתי אפילו נושקת ל...
אני מדברת על המינימום, על כאילו המינימום, לגמרי כן. מינימום. כשאת לוקחת אחוז מימון נמוך, ושזה לקוח מצוין, והכל... כן. אני מדברת על המינימום. אז הריבית הקבועה בדרך כלל לא כדאי לצאת ממנה.
נכון. זאת אומרת, אז אנחנו נגיד, קבועה, מה שנקרא גם, אתם תראו את זה במילים קלץ, שזה קבועה לא צמודה למעשה, לא כדאי, מי שלקח אותה לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, כנראה לא כדאי לצאת ממנה, תבדקו מה היא, כל עוד היא פחות מ5%, כנראה לא כדאי לגעת.
נכון, נכון. יש לקחת בחשבון גם, כשיוצאים מהריביות הקבועות, יש לפעמים כנסות פיראון, צריך לבדוק שאין עמלות או כנסות, או כל מיני, כל בנק ואיכשהו קורא לזה.
כנראה שהיום לא יהיו.
כנראה שהיום לא יהיו, אבל עדיין זה משהו שצריך לבדוק אותו.
נכון.
עכשיו השאלה, מה היה התמהיל שלקחתם? אם הייתה הלוואה של ריבית קבועה וריבית הפריים, ונגיד שהיום הסכום שאתם משלמים מדי חודש הוא גבוה, ולא נוח לכם איתו, והייתם רוצים להוריד אותו, בהחלט אפשר לעבור לריבית הצמודה. כן כדאי לעשות את ההסבה מפריים לצמוד. בסוף, 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 בסופו של תהליך, הריבית של הפריים והריבית הצמודה מתאימות את עצמן אחת לשנייה. זה עניין של עיתוי, זה לוקח זמן, נכון, אבל לא יכול להיות שהאינפלציה תהיה 5% וריבית הפריים תהיה 1%. זה לא מסתדר. בדרך כלל יש הלימה בין הריביות. עכשיו, בריבית צמודה, בהלוואה צמודה, אנחנו משלמים בשיטת שפיצר. ולכן התשלום החודשי יוצא לנו יותר נמוך. נכון שהוא צמוד, אבל ההחזר החודשי יוצא יותר נמוך. אז מישהו לקוח של תשלום חודשי, ורוצה להוריד את הסכום החודשי שהוא משלם, בהחלט יכול לעבור מפריים להלוואה צמודה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם, שאם יש את אותו סכום, ניקח את אותו סכום, למשל, בואו נדבר בדוגמאות, ניקח עכשיו 100,000 שקלים, שאנחנו מחזירים אותם נכון להיום במסלול הפריים, אם ניקח את אותם 100,000 שקלים ונעביר אותם למסלול הצמוד, שזה בעצם המשתנה, המשתנה
נכון.
הצמודה, היא משתנה בדרך כלל כל 5 שנים.
נכון.
זה המסלול שהרוב מכירים. ההחזר החודשי שלנו לאותו מספר שנים יהיה כרגע נמוך יותר?
יהיה נמוך יותר, בדיוק.
זאת אומרת, גם אם זה יהיה ל-20 שנה וזה ל-20 שנה,
נכון.
ההחזר נמוך יותר, כי מחזירים בהתחלה רק את הריבית.
נכון. וצריך לזכור שמי שלקח בפריים, נכון שזה היה פריים מינוס 0.9, עדיין, 1.6 הפך להיות 6.25.
בדיוק, ה-6.25 פחות 0.9, נכון. הוא נשאר עדיין במעל 5%.
ההחזר החודשי עלה, עלה משמעותית.
משמעותית מאוד.
ולכן, לכן ניתן לעשות את ההסבה הזאת.
לעומת זאת, במשתנה, שהיא משתנה כל 5 שנים, אם הוא עדיין בתוך 5 שנים, אז האחוז שלו לא השתנה.
נכון.
כל עוד הוא בתוך 5 השנים.
נכון. עכשיו, אם היום הסתיימו 5 שנים שלו, או נגיד היום, או בעוד, לא יודעת, בתקופה הקרובה, אז צריך, הוא באמת צריך לדעת מה, איזה לקוח הוא. לקוח של מחיר, של, זאת אומרת, לקבל כמה שיותר, ריבית כמה שיותר נמוכה, ולשלם תשלום חודשי, אין לי בעיה לשלם תשלום חודשי, או שאני רוצה, זאת אומרת, צריך לבחור בין הפריים לבין לבין הצמודת מדד, או קבועה מה שלא נראה רלוונטי
כן.
כל כך לקחת היום.
כי תהיה גבוה.
מה גם שאם יש, אם קיימת לו כבר הלוואה צמודה, הלוואה בריבית קבועה, אז הכל לקחת בקבוע,
את לא... פחות ממליצה.
אני ממליצה תמיד על פיזור.
כן.
תמיד, בטח לא בריבית קבועה כל כך גבוהה היום.
עכשיו, הזכרת כרגע את מי שבאמת המשתנה, הצמודה משתנה לו עכשיו, ממש 5 שנים נגמרות לו, והריבית בעצם תעלה לו. איך זה נקבע? יש על זה מסע ומתן, הבנק באופן עצמאי פשוט מעדכן את הריבית והוא
לא,
יפגוש
מודיעים.
את זה? מודיעים.
מודיעים ללקוח.
זה ניתן למסע ומתן?
זה תיאורטית זה ניתן למסע ומתן. זאת
כי
אומרת,
הוא כבר לקוח שבוי.
כי גם הבנק יודע שיש לו הלוואה בריבית קבועה נמוכה. ברור שהוא לא יעבור, לא כדאי לו לעבור. היה שליש, מינימום שליש נמצא בריבית הקבועה, כי זו הייתה חובה רגולטורית.
בדיוק, אז השאלה...
אז הוא יפסיד את ה... תראי, יש אבל מחירים של, של הבנק. תמיד, 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 תמיד נכון לנסות ולנהל מסע ומתן. לא, לא מוותרים מראש.
עכשיו, איך הבנק מודיע את זה? הוא מודיע את זה בהודעת SMS, כמו שחברת הוט מודיעה לנו.
הוא מודיע בדרך כלל...
לקוח יקר, משתנה לך המסלול.
בדרך כלל הוא שולח מכתב, כן, בדואר. שולח המכתב בדואר, תתכונני, בחודש הבא, אני לא יודעת אם הדואר מספיק להגיע, לא מספיק להגיע, זאת אומרת שצריך שתהיה המודעות שלנו, לבדוק מתי נסתיים את ההלוואה הזאת, חודש קודם, להגיע לבנק, לבדוק מה המחירים, מה התנאים, מה יכולים לתת לי בנקים אחרים, מה אני יכול לקבל, לבדוק את הנושא הזה, קחו לכם לפחות חודש, כדי לדעת מה לעשות, ולבוא בזמן, ויכול להיות שכן, היום בנק ישראל עובד גם על המחזורים, צריך לזכור שבנק ישראל נתן היום את האפשרות, זה עוד לא נכנס, אבל זה אוטוטו הולך להיכנס, ואז זה מאוד רלוונטי לבדוק בנקים אחרים, קל יהיה למחזר. זה אומר שכן אפשר להתמקח על הריבית, ועוד איך קל להתמקח יהיה.
אז פה יש 2 טיפים מאוד מאוד חשובים. אחד, הנושא הזה של תהיו עם היד על הדופק מתי, אם יש לכם מסלול של משתנה צמודה, מתי נגמרים 5 שנים ובעצם תשתנה לכם הריבית ומן הסתם תעלה משמעותית, תהיו עם היד על הדופק כדי לבדוק מה אתם יכולים לקבל וללכת לעשות באמת עבודת שטח ולבדוק עם בנקים אחרים מה הם יכולים להציע לכם בנושא הזה, ונושא המחזור באמת, שבנק ישראל מקל על המעברים, ובעצם תראו ותבדקו.
ואז הלקוח יהיה פחות שבוי.
נכון, הלקוח יהיה פחות שבוי, יוכל לעבור בין בנקים בקלות יתר, מה שאומר באמת שיש לכם יכולת לנהל פה מסע ומתן.
לגמרי, לגמרי.
אגב, גם בנקים נוטים, כשאתה מביא טופס מבנק אחר, ואומר, אוקיי, פה הציעו לי ריבית נמוכה יותר, הם נוטים להתיישר לפי זה.
נכון, לגמרי. זה מסע ומתן, רגיל.
כן, נכון. אז זה סופר חשוב, כי זה באמת מסלול שיכול פתאום משמעותית לייקר את המשכנתא שהייתם רגילים אליה. ואם פתאום תראו שהמשכנתא עלתה לכם במאות שקלים, זה כנראה שם, בגלל זה.
נכון, וצריך לזכור שמשכנתא זה סכום גבוה, וזה הרבה שנים. זאת אומרת שאת אומרת הפרש של 100 שקל, 50 שקל, זה כאילו נשמע שטויות.
ולצערנו זה לא היה הפרשים היום.
נכון, אבל אפילו סכומים כאלה קטנים, את מכפילה אותם ב-20 שנה, זה כבר הופך להיות הרבה מאוד כסף.
נכון.
כך שכל פיפס שאנחנו מצליחים להוריד, כל 0.1, 0.2, זה לא כסף קטן, זה תמיד עשרות אלפי שקלים, תמיד, במינימום.
עכשיו, את המסלול הזה, אם המסלול באמת של משתנה צמודה, עומד להתחלף, עומד לה, להשתנות לך ולהיפתח לך, זאת אומרת, לחמש שנים חדשות. האם את ממליצה להישאר במסלול של משתנה צמודה, או להחליף את המסלול?
אני הייתי מחלקת. אני הייתי מחלקת לפריים וצמוד. שוב, בגלל מה שאמרתי, שהפריים והמדד משלימים את עצמם. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל הזמן נעשים מאמצים להוריד את האינפלציה ולהוריד את האינפלציה. כשהאינפלציה תרד, גם הפריים ירד. השאלה, מי ירד קודם?
כן.
הפריים ירד קודם, המדד ירד קודם, קודם האינפלציה, כל, ולכן הייתי מחלקת את זה בין פריים למדד.
כי המשתנה הצמודה, וואן סגרת אותה, עכשיו חמש שנים אתה תקוע עם מה שסגרת.
נכון, ובפריים עדיין אפשר לצאת, בלי עמלות, בלי כלום, משתנה, משהו קצה או קורה משהו, אז אפשר לצאת ממנו ביתר קלות.
למרות ששם, כאמור, אמרת שהסכומים שתשלמו על אותו...
ההחזר החודשי הוא גבוה יותר. נכון.
אבל מצד שני, אתם גם נוגסים חלק יותר גדול מהמשכנתא שלכם.
מהקרן.
מהקרן.
נכון.
אוקיי, נמשיך.
נמשיך בהלוואות החדשות?
כן.
עד כה דיברנו על ההלוואות הוותיקות שקיימות.
אז קלץ, אמרנו, קבועה צמודה לא לגעת, פריים, לבדוק אם ההחזר גבוה וגדול עליכם, להעביר חלק למשתנה, צמודה, ואת המשתנה הצמודה, שימו לב מתי זה נפתח לכם, ולנהל על זה מסע ומתן.
נכון, וקבועה בכלל, לאורך כל חיי ההלוואה, לבדוק מה אני יכול לקבל בהשקעות, כמו שאת אמרת, אם אנחנו מקבלים ריבית גבוהה יותר, לא סוגרים, אנחנו נשארים עם המשכנתה הזאת, נכון. שלא תפריע לנו.
זה כסף שאנחנו מרוויחים.
מרוויחים את ההבדל, חשוב להבין.
כל חודש מתנה בלי לעבוד.
מרוויחים את הפער הזה.
נכון. כן.
עכשיו, אם אנחנו לוקחים משכנתה חדשה, זאת באמת שאלה, מה אנחנו, איך אנחנו מרכיבים את התמהיל היום.
נכון.
אז הריבית הקבועה, כמו שאמרנו, היא גבוהה, אבל א', אנחנו מחויבים, רגולטורית אנחנו מחויבים לקחת...
גם שליש. במסלול של הקבועה?
אנחנו חייבים לקחת שליש קבועה.
למה?
היום ברגולציה.
אבל היום אנחנו יכולים לקחת כבר שני שליש פריים הרי.
ושליש קבוע.
ושליש קבוע אפשר שני שליש פריים ושליש משתנה?
דרום.
משתנה צמודה, לא?
אפשר לקחת את ה...
זאת אומרת שני שליש שזה הפריים והמשתנה הצמודה, ושליש חייב להיות קבוע?
כן.
אוקיי.
אנחנו חייבים לקחת הלוואה קבועה.
אוקיי.
כאילו בריבית, להלוואה שהיא קבועה, שהיא לא תשתנה.
אוקיי, זאת אומרת, שליש אתם בכל מקרה חייבים לקחת, משהו קבוע, שזה כביכול בא להגן עלינו, כדי שתמיד נדע ויהיה לנו ודאות מסוימת. אז בשליש מההלוואה אנחנו חייבים את הקבוע.
נכון.
לא יעזור.
ושוב אנחנו חוזרים לעניין הזה של האם לקחת פריים, או האם לקחת צמודה.
בשני שליש הנותרים.
בשני שליש הנותרים. ואני שוב חוזרת לאותו דבר, זה לא משנה את זה, את העובדה שצריך פשוט לחלק את זה. לחלק בין הפריים לריבית הצמודה, גם כדי להקל עלינו בתשלום החודשי, וגם כי אנחנו לא יודעים מי יקדים את מי, מי ירד לפני מי, המדד או הפריים. ולכן, ובגלל שהם תלויים אחד בשני, ומשפיעים אחד על השני, אז כדאי בעיניי לחלק את זה, ולקחת חלק וחלק.
אז בעצם מה שאת אומרת, זה ככה לחזור ל... נקרא לזה תמהיל המסורתי, של שליש קבוע,
של אולי שליש,
שליש
נכון.
פריים ושליש צמוד.
וכל אחד איכשהו מרגיש, אפשר לקחת קצת יותר פריים, או קצת יותר מדד, אם מישהו מסוגל לשלם קצת יותר, אז יכול ללכת יותר על הפריים, או שהוא מרגיש, אז יש גם קצת אוהב סיכון, קצת שונא סיכון, מה את מאמינה באופן אישי, איך את מאמינה שהשתלטו על האינפלציה, לא השתלטו, כל אחד יש לו אותה.
וגם יכולת ההחזר היא מאוד חשובה, מכיוון שצריך לזכור שבקלץ, בקבועה לא צמודה, ככל שאתה לוקח לפחות שנים, אז הריבית שתקבל תהיה טובה יותר. לעומת זאת, בפריים ובצמודה זה לא משנה. את יכולה לפרוס ל-30 שנה או ל-20 שנה, זה לא ישחק.
בגלל שבפועל הצמודה היא משתנה כל חמש. זה ל-30 שנה, נכון, עקרונית, אבל היא משתנה.
כן, נכון, היא משתנה, אז לבנק אין סיכון.
נכון.
והפריים הוא צמוד, הוא באמת, הוא,
נכון.
הוא צמוד לפריים. אז גם שם אין יותר מדי משחק, חוץ מהמינוס, פריים מינוס, כמה המינוס שלך, בפריים. בקבועה, פה יש לבנק סיכון, ולכן ככל שלוקחים את זה לפחות שנים, אז אתה יכול לקבל ריבית טובה יותר, ופה זה כבר תלוי ביכולת ההחזר של כל אחד.
נכון. אם נאמר חצי מילה על הגופים החוץ-בנקאיים, שם אנחנו לא מגבילים את התמהיל. אם כבר אתם נמצאים או מתעתדים לקחת הלוואה שהיא בשוק החוץ הבנקאי, אז המשחק הוא אחר לגמרי.
כי שם לא כפופים לרגולציה.
אנחנו לא מחויבים לקחת את הריבית הקבועה, שהיא היום, כמו שאמרנו, מאוד גבוהה. אז יכול להיות שאולי כדאי לקחת הכל צמוד, או צמוד בפריים, או הכל בפריים אם יש לך את היכולת, תלוי לאיזה תקופה אנחנו לוקחים, תקופה קצרה, תקופה ארוכה יותר.
זה יכול להוריד את ההחזר החודשי?
יכול להוריד משמעותי את ההחזר החודשי, כן? כי צריך לזכור שבריבית הקבועה אנחנו מחזירים סכום הרבה יותר גבוה, היא גבוהה, היא קבועה.
והיא לזמן סכום, קצר יותר.
אז ההחזר הוא יותר גבוה. הוא קבוע אמנם,
כן.
אבל הוא יותר גבוה.
הוא יותר גבוה, ההחזר, רק שנעשה סדר, ההחזר החודשי יהיה יותר גבוה, אם תיקח נכון. את כל חיי ההלוואה, ויחשבו לך מה שעושים יועצי משכנתאות,
תחזיר פחות כסף אולי.
תחזיר פחות כסף, נכון. בסופו של דבר.
נכון.
אבל חודשית, אתה תעבור את החודש בקלות יותר, כי ההחזר החודשי שלך יהיה נמוך יותר.
ולכן אנחנו צריכים לדעת, ולהכיר מי, הלקוחות שעומדים בפנינו, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו לקהל, אז כל אחד צריך לעשות חשבון מה חשוב לו היום יותר, למה הוא מסוגל יותר. לפעמים את מאוד 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 רוצה, אבל את לא יכולה. נכון. זה נכון, שאת היית רוצה להחזיר פחות כסף. כולנו היינו רוצים להחזיר פחות כסף. ואז אני רואה את הטעות הזאת שאנשים עושים, אני לא אשלם עוד 50 אלף, עוד 20 אלף, עוד שזה המון כסף. בשום פנים ואופן, אני אקח את זה, אבל אז לא עומדים בזה ביום יום. ולכן, כל אחד צריך לעשות את החשבון לתקופה הקרובה, בעיקר לעמוד בהתחייבות.
נכון.
זה הדבר החשוב ביותר, לקחת משהו שמתאים לך, שאת מסוגלת לעמוד בו, שאת מסוגלת להחזיר אותו, גם אם הוא עולה קצת יותר.
נכון.
אבל לעמוד בהתחייבות, ולכן יש את האופציות האלה.
בדיוק, אז בגלל זה אסור ליפול באמת בפח הזה, או מלכודת דבש נקרא לזה, שאת אומרת, אוקיי, אז לאורך כל חיי ההלוואה, אני אשלם 50 אלף שקל פחות, שזה המון המון כסף, אבל מצד שני, אתה כל חודש יכול באמת להיחנק מהמשכנתה, ולא לעמוד בחלילה בהחזרים, ואז גם למצוא את עצמך במצב שאתה צריך למכור את הבית, או לעשות איזושהי פעולה קיצונית, כדי שתוכל באמת להיפטר מהמשכנתה.
או לבוא ולמחזר את אותה הלוואה, ולשלם פירעון, ולפרוס יותר.
נכון.
בקיצור, נכנסנו למקומות שלא היינו רוצים להיות בהם.
נכון.
ולכן לא סתם היום אנשים, המון אנשים, המון, גם אנשים שמבינים פיננסים, לוקחים יועצי משכנתאות. כי יועצי משכנתאות, הם לא עם רגש. כשאת עם רגש, את מסתכלת על עצמך, את אומרת, מה פתאום אני לא אשלם? אבל היועץ יודע להתאים לך את חיי היום-יום שלך, והוא שואל אותך את השאלות הנכונות, ויודע מה את צריכה.
נכון.
מה נכון לך, מה הכי, את תוכלי לעמוד ביום-יום, ולפי זה, הוא בוחר איתך את ההלוואה.
נכון, זה ממש, המשכנתאות, זה ממש לתפור חליפה לכל הכוח.
לגמרי, לגמרי.
לפי ההחזרים שאפשר לעמוד בהם, לחשב את ההוצאות החודשיות, ובאמת לקחת משהו שאתה לא קופץ מעל הפופיק, ואתה לא חונק את עצמך. כי אם נשווה את זה, את יודעת, אנחנו בעולם, עולמות הנדלן, ובסופו של דבר משכנתה זה לקניית נדלן, נכון. ולכן אנחנו פה. אז זה כמו לבנות בית חדש, או להיכנס לדירה חדשה, ואתה תמיד כאילו, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, ואתה לוקח את הבצמים, ותמיד איכשהו שזה הבלתי צפוי, ואיכשהו זה יותר, ואתה אומר, טוב, עוד קצת, עוד קצת, ואתה חונק את עצמך. המשכנתה היא בדיוק אותו דבר. אתה צריך לקחת את הגבול העליון שאתה יכול לעמוד בו, החודשי, וגבול עליון שמשאיר לך באמת יכולת לנשום קצת, כן להשאיר את החופשה אחת בשנה, וכן להשאיר את המסעדה, שיהיה לך מקום.
את מאוד 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 צודקת.
קצת לנשימה, ולא שתחנקו, כי בסוף את יודעת איך ש... באמת, כשמתחיל הנטל הזה של החובות ושל ה... זה מין גלגל כזה שהוא נורא נורא מהר, זה כדור שלג. כי כל חודש והריביות מתחילות לאכול אותך, והריבית דריבית אוכלת אותך עוד יותר, ונורא קשה אחר כך לצאת מזה. אז חשוב שתוכלו לנשום גם במחיר שלאורך כל חיי ההלוואה, וצריך לזכור, זה 20-30 שנה, אז אל תחשבו את זה עכשיו, כן, זה המון כסף. אבל זה נותן לך שקט נפשי בסוף, ביום יום.
בדיוק, כמו שאת אומרת, זה 20-30 שנה, בסוף אנחנו צריכים איכות חיים, אין לנו רק את המשכנתה,
נכון.
יש לנו גם חיים לחיות, ואנחנו צריכים להתאים את המשכנתה אלינו. אני כן רואה, ואני אשמח לדבר על הנושא הזה, שאני חושבת שהוא מאוד קשור, אנחנו רואים היום הרבה מאוד בקשות של לקוחות, שלא הסתדרו עם המשכנתה הקיימת, שהמשכנתה עלתה בהמון כסף.
המון כסף.
המון כסף.
בממוצע אומרים שעלה בתקופה הזו ב-1,000 שקל לכל בית אב, שזה המון המון כסף.
וזה בממוצע, זאת לחודש. אומרת שיש כאלה שעלה להם הרבה יותר.
נכון, ואנחנו מדברים על 1,000 שקל לחודש, זה 12,000 שקל בשנה.
זה המון כסף. זה המון כסף. שהמשכורות שלנו לא עלו. באותם אחוזים.
ועלה גם יוקר המחיה, כי הריבית, האינפלציה גבוהה, אז אנחנו בעצם תכלס מרוויחים פחות.
לגמרי. אז הכל ביחד עושה את הסיפור הזה להרבה יותר קשה, ואז אני רואה אנשים שמגיעים אלינו, לקוחות שמגיעים אלינו, ומבקשים פריסה של איחוד חובות, שאני מאוד 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 בעד הדבר הזה. זאת אומרת, כל מיני חובות שהם לקחו לנסיעה לחול, לרכב, לקצת למינוס, קצת להוסיף לחיים, קנינו, בזבזנו, עשינו, היה לנו קשה, כל מיני תקלות.
גם מרכזים. היד הייתה נורא קלה על ההדק בלקיחת הלוואות, כי הלוואות באמת היו כסף חינמי. היו,
זול.
כן, הכסף היה נורא זול. אתה יכלת לקחת הלוואה ב... אני יודעת, ריבית של אחוז בשנה. אז אתה אומר, אוקיי, אחוז בשנה, אני לוקח 100,000 שקל, אז אני מחזיר 1,000 שקל, נו, ביג דיל.
נכון, זה היה שווה לגמרי.
ועכשיו פתאום מוצאים את עצמם עם
300,000, 400,000, מעל המשכנתה הקיימת.
שזה מפוזר באמת, כמו שאמרת, להמון הלוואות, הלוואת רכב, הלוואת יום הולדת, הלוואת נסיעה לחול, מלא מלא הלוואות.
זה הלוואות קצרות, כך שההחזר החודשי
מטורף.
מעיק. הריבית עלתה, כמו שאמרנו, לפחות ב-4.5-5%, ואנשים מתקשים מאוד להחזיר את ההלוואות שלהם. ולכן עושים את
ה... תספרי באמת על האיחוד הזה של...
אז לכן עושים את...
איחוד תיקים.
עושים את הרי ארגון הזה, לוקחים את כל ההלוואות הקיימות, מוסיפים על המשכנתה הקיימת, או שמעבירים אלינו את כל המשכנתה, או שלוקחים דרגות שניות, ועושים פריסה ל-30 שנה, זה בהחלט מקל, כי את לוקחת את אותו סכום, במקום להחזיר ל-4-5 שנים, מחזירה ל-30 שנה.
נכון.
זה מקל על ההחזר החודשי, אבל, והאבל הגדול מאוד שיש לי לומר כאן, אותם אנשים שעושים את הארגון הזה, צריכים להבין שהם לא יכולים לחזור לאותה התנהלות. הימים האלה היום, הם לא יכולים לבוא לקחת שוב הלוואות, כי ייתנו להם הלוואות שוב.
ברור.
ייתנו להם, אין שום בעיה. רק שזה הלוואות מאוד 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 יקרות, וצריך לזכור שכל מבצע שאנחנו רואים בסופר 2+1, אנחנו, הוא עולה לנו הרבה יותר, כי המינוס הזה עולה לנו הרבה כסף, אנחנו משלמים על זה.
נכון.
על כל חולצה ועל כל טיסה לחול שנראה 1,000 שקל, תוסיפו לזה את ה-8-10%. זה המחיר האמיתי.
נכון.
שאין לנו. זאת אומרת, אחרי הארגון, חייבים לדעת להתנהל, זו תקופה היום, התקופה שהכסף מאוד יקר, כמו שאמרת, יוקר המחיה, בעייתי מאוד, ולכן אנחנו בתקופה, אני קוראת לזה של איסוף. אנחנו צריכים להיאסף, לחשוב בשום שכל, איפה אנחנו מבזבזים, כמה אנחנו מבזבזים, וזו תקופה שתחלוף.
נכון. היא... וגם נגיד קרדיט בכרטיס אשראי, שאני אישית בחיים לא נכנסת למקומות האלה, כי מה שלא יהיה זה נראה לך נורא מפתה, אוקיי, ושולחים לך פתאום הודעה, את יודעת שאת יכולה לחלק את העסקה הזאת ל-12 תשלומים, ה-12 תשלומים האלה עולים לך בערך 12% בשנה.
אני רוצה לומר לכל מי ששומע אותנו, תשלומים זה קחי הלוואה. אל כן. תתפתו.
תשלומים שהם תשלומים לא בקרדיט, שגם את זה יש. יש מקומות שמציעים לך, אפשר לשלם את העסקה ב-36 תשלומים, 24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה, מעולה. אבל אל תתפתו.
מעולה אם את מצליחה לשלוט.
נכון. אבל אל תתפתו לקחת את ההלוואות האלה, את הפיצול הזה והחלוקה הזאת לתשלומים, כשמדובר בקרדיט. אני תמיד שואלת, זה קרדיט? כמה אני יכולה עד הקרדיט? כי ברגע שאתה נכנס לקרדיט, זה כבר ריביות מאוד מאוד גבוהות בכרטיסי אשראי.
לגמרי. זה ריביות, זה לא מה שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים על כן. 10%, 11%.
כן, בדיוק, 12%, 13%, כן.
זה הלוואות, זה פשוט הלוואות, הלוואות בריבית, הלוואות קצרות.
נכון, אז תבינו שעל כל 100,000 שקל זה עוד 13,000 שקל שאתה משלם בשנה, על הריבית של זה רק. זה המון כסף.
כן, צריך לזכור שהלוואות קצרות הן הלוואות יקרות. בכלל, התכנון, כשאנחנו לוקחים לדברים לעקרונית, לא משנה מה, כשיש את התכנון, אז הוא בדרך כלל יותר זול ויותר, כי הוא יותר מחושב, הוא יותר מותאם.
נכון.
הלוואות קצרות, זה כמו, זה לוקחים אותה מהר, והן עולות הרבה יותר, וצריך להחזיר עליהן הרבה יותר.
נכון.
לכן בכסף, ובוודאי בכסף גדול, צריך תכנון, צריך לדעת מראש, צריך לראות איזה טיפוס אתה, להתאים, מה אתה מרוויח, מה אתה מסוגל, צריך לעשות חשיבה.
נכון.
שווה לשלם לבעל מקצוע, לעשות את הדברים בצורה מבוקרת כן, ומושכלת.
נכון, מי שלא יודע ומי שלא מבין, שווה, כי זה כסף קטן בשביל לחסוך כסף גדול, ואנחנו נטולות אינטרסים פה, כי אנחנו לגמרי. לא יועצות משכנתאות, אבל לגמרי. באמת לפעמים שווה לקחת את האיש מקצוע, שיעשה לכם סדר ויחסוך לכם בלונגרן הרבה כסף. מה שאת אמרת עכשיו הוא מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה רגע להתעכב על זה, על הנושא הזה של האיחוד הלוואות, ואיסוף של כל ההלוואות ביחד. את אמרת שאפשר בעצם לקחת ההלוואות הקטנות האלה, ולהוסיף אותם למשכנתה.
נכון.
נגיד, בבנק אני חושבת שאי אפשר לעשות את זה, כי משכנתה, אלא אם כן זה לכל מטרה. אם זה הלוואה לכל מטרה אפשר.
הלוואה לכל מטרה בבנק את יכולה לקבל עד 50%.
בדיוק, עד 50%
משווי
הנכס. אבל משכנתה שהיא לדיור, אתה לא יכול להוסיף הלוואת רכב.
משכנתה לכל מטרה.
לפחות בבנק.
לא, בבנק אפשר לקבל עד 50%.
הלוואה לכל מטרה.
הלוואה לכל מטרה, שהיא יכולה להיות
אבל גם... אבל אם זה הלוואה דיור, שהיא בדרך כלל זולה יותר...
דיור זה רק שאת רוכשת.
בדיוק.
ביום הרכישה זה
אז,
דיור.
בדיוק, זה מה שרציתי להדגיש, שאתם לא יכולים להוסיף את זה למשכנתה של הדיור שלכם, אבל אתם יכולים להוסיף את זה כהלוואה לכל מטרה, נכון?
נכון. על המשכנתה הקיימת, אבל עד 50%.
אוקיי.
אצלנו אפשר אחוז מימון גבוה יותר. כן. בדיוק. ולכן זה הופך להיות...
שעד כמה אחוז?
אנחנו עד 75.
אפשר
גם עד 75, אנחנו מעדיפים...
תלוי בלקוח.
תלוי בלקוח, אנחנו מעדיפים היום בימים של סיכון.
עד 70.
לנסות עד 70, גם הלקוחות צריכים לדעת, אני רואה למשל, לקוחות שמגיעים אלינו, ולצערי הרב אנחנו לא יכולים לאשר כאלה דברים, אבל אני, חשוב לי גם לבוא הנה, ולהעביר את המסר לטובת אותם אנשים, שאנחנו רואים שווי הנכס 1.5 מיליון. אנחנו מבקשים, לא יודעת, 400-500, לא משנה, על המשכנתה הקיימת. אני מסתכלת, החובות 1,700,000, 1,800,000, זה אומר, אין לכם דירה, אין לכם בית. כאילו, תמכרו את הבית.
כן.
ולכן, אני אומרת שהחוכמה לקחת הלוואות היא חוכמה מאוד קטנה. עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. כשאת פתאום מרכזת את כל ההלוואות האלה, את פתאום רואה שהן כבר מגיעות לשווי מלא של הבית, או אפילו לפעמים יותר משווי הבית. כך שבעצם אין לכם בית, תחשבו כל הלוואה כזאת נוגסת מהרכוש שלכם, אם היא לא חובה,
ובטח בתקופה
הזאת. אז לא לוקחים אותה. בתקופות יקרות לא לוקחים אותם.
ועוד טיפ חשוב שאני רוצה להגיד שנוגע לנושא הזה, זה שאם הבית שלכם בעצם השמאי היה לפני 5 שנים, ויש לכם על בסיס זה אתם קובעים את ערך הנכס, צריך לזכור שמחירי הנדלן עלו משמעותית בשנים האחרונות, ולכן שווה אולי לקחת שמאי חדש, ולעשות שמאות מחודשת ולראות האם הנכס שווה אולי יותר, כי אם בעצם אתם קיבלתם 50% על הבית שלכם, על הנכס שלכם, לפי ערך של 1.5 מיליון, והיום הבית שווה כבר 2.5 מיליון, אז בעצם אתם יכולים לקבל עוד 0.5 מיליון שקלים הלוואה, לפי זה שזה 50%, זאת אומרת, האחוז נשאר אותו דבר,
נכון.
אבל הערך של הנכס עלה, ולכן יכול להיות שאתם יכולים לקבל תוספת בעצם של משכנתה, ולהקל על עצמכם, כי בעצם תקבלו יותר כסף.
ופריסה ארוכה.
ופריסה ארוכה
לאותם אלה ש... שכבר יש להם הלוואות ורוצים לאחד את ההלוואות.
נכון, אז גם זה לפעמים, את יודעת, אנשים לא חושבים על זה, רגע שנייה, אנחנו קיבלנו לפי שמאות נורא ישנה, ובעצם ערך הנכס עלה, אז אנחנו יכולים לקבל יותר, היום אותו אחוז שווה הרבה יותר כסף.
זו דרך להקל היום על היום-יום.
נכון.
לאותם אנשים שקשה להם להחזיר את ההלוואות הקצרות, או להחזיר משכנתה, תהיה, יש אנשים שנשאר להם עכשיו, נגיד, לשלם עוד 15 שנה. קשה לכם לשלם, תקשו לבנק.
תפרסו יותר.
תבקשו, בדיוק, פריסה לתקופה יותר ארוכה. היום הנטייה של הבנקים מבינים שהמצב הוא
נכון.
קשה. אז
הנטייה היא לתת, ויותר מזה, הבנק מן הסתם, ככל שההלוואה ארוכה יותר, מרוויח יותר כסף. נכון שלכם זה עולה יותר, אבל שוב, תחשבו איך אתם חיים ביום-יום.
בדיוק, בדיוק. זה דרכים להקל על התשלומים החודשיים שנמצאים לנו, שנתקלנו בהם עכשיו, בגלל הריבית הגבוהה והאינפלציה.
חד משמעית. אז טוב, בנימה אופטימית זו, אני רוצה באמת נופיע להודות לך ממש, אני חושבת שזו שיחה סופר סופר חשובה, שיכולה באמת להקל ולעזור, וגם לחסוך הרבה מאוד כסף.
נכון.
ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים בפייסבוק לשאול, גם יעלה הסרטון, באולין, המון המון תודה.
בשמחה רבה.
ואני מחכה, אני ממש נהנית לדבר על הדברים האלה, ממש, אני חושבת שזה כל כך, אני, את יודעת, כל פיפס מידע שנוסף לי, אני כאילו ממש שואבת אותו ונהנית מזה, אז אני אשמח שבקרוב נעשה.
לגמרי, ואני רוצה לומר לך שאנחנו, שהשוק משתנה כל הזמן, ולכן מה שהיה נכון לאתמול לא תמיד נכון למחר. שוק מאוד דינמי, שאנחנו צריכים כל הזמן להתעדכן ולהיות...
נכון. כל הזמן צריך להישאר ולבדוק מה קורה, איפה אני נמצא, וכמו שאמרת, פעם בשנה לעשות בדק בית ולראות איפה נמצאים, מה אפשר לשנות, מה כדאי לשנות, כי באמת המשמעויות הן מאוד 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 גדולות מבחינת...
זה הרבה כסף. לגמרי. יופי, היה כיף.
היה ממש כיף, ותודה לכם, כל המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, ונפגש שוב בפודקאסט הבא שלכולם יהיה שבוע מהמם. ביי.